האמת היא שכדי שההרצאה על מגילת אסתר תתקיים, אנחנו זקוקים לנס פורים. מסיבה אחת פשוטה, בדרך כלל בימי תענית בשעות האלה בקושי אפשר לראות אותי מגיע ברדיוס של 400 מהמיטה, והיום נגזר עליי לנדוד מירושלים עד לפה עם כמעט מסעית עמוסה מזוודות, וממש בסוף הצום לדבר עד כלות הנשימה, וזה באמת למעלה מכוחותיי. אף פעם לא הייתי גיבור גדול בתחום הזה, ולכן אם אתם תרגישו שאני מדבר שטויות בגלל הצום, אתם נמצאים בסמינר שאני מסתם רוב אלו שהגיעו לפה יודעים שמדובר במשהו כבד משקל, משהו רציני. בדרך כלל הסמינרים הללו מתנהלים במתח רב, בהתמודדות על מערכת הוכחה. יש לנו בעיה, מגיע חג הפורים וצריך לשמוח, וקשה לאדם שנמצא במתח להגיע לשמחה אמיתית. ולכן מה שאני הייתי מבקש בשעתיים הקרובות, קצת פחות, אנחנו לא הולכים להוכיח שום דבר, אנחנו לא הולכים להתמודד על שום דבר, אנחנו הולכים לדבר על נושא יפהפה, לפחות מנקודת מבטי, לפחות עד כמה שאני הכרתי אותו, שקשור לעצם קיומנו כעם, לעצם היותנו כאן במדינת ישראל, וכל הדברים הללו קשורים למעשה קשר הדוק מאוד לחג הפורים ולמאורעות שסבבו אותו ושבמשך אלפי שנים לא הרפו מהעם עד ימינו אלה. ימינו אלה ממש. אנחנו כבר התרגלנו למצב שאנשים מוזנים מאינפורמציה חלקית, מחצאי אמיתויות הגרועות אף מהשקר בכבודו ובעצמו, בכל הנוגע לענייני יהדות. אבל מבין כל הנושאים שאנשים אינם יודעים בדיוק מה היהדות אומרת עליהם, הנושא השבוי ביותר, הנושא שאודותיו האנשים יודעים ידיעה אנטיתטית לחלוטין, מה שאין לו אח ורע בשום נושא שקשור ליהדות, זה הנושא של חג הפורים. איש בעולם לא חושב שחג הפסח זה חג העבדות. כולם יודעים שחג הפסח זה חג החירות. רובם לא יודעים בדיוק מה משמעות המושג חירות במחשבת ישראל. איש בעולם לא חושב שחג השבועות זה חג שריפת התורה, אף שלא כולם יודעים מה מתכוונים כשמדברים על מתן תורה. ואתם כשתשמעו את הרצאתו של הרב פרנק על מעמד הר סיני תקבלו כיסוי מלא למה שאני אומר עכשיו. אף אחד לא חושב שבתשעה באב נבנה בית המקדש, למרות שלא כולם מבינים מה משמעותו של החורבן. לעומת זאת, חג הפורים, מה חושבים ברחוב על חג הפורים? נמצאת תחת ידי כתבה קטנה שכתבה פסיכולוגית בעיתון מעריב לפני שנתיים, תחת הכותרת להיות מישהו אחר. כותבת עדנה קצנלסון: משנכנס אדר מרבים בשמחה, מקב. כלומר, מה זו שמחה? אין חג כחג הפורים שיש בו היתר לצאת מן השגרה, לתת פורקן ליצרים מודחקים, להסיר את נטל האיסורים וההגבלות של יום יום אל השמחה, התענוג. מפי עוללים ויונקים מספר. ניצחון עקרון העונג על המציאות. כשאני קראתי את הכתבה הזאת, צמרמורת חלפה בגבי. חג הפורים יש בו היתר לתת פורקן ליצרים מודחקים, היתר להסיר את נטל האיסורים וההגבלות. ובכן, הפכתי והפכתי בארבעת חלקי השולחן ערוך ולא גיליתי שיש היתר כזה. אינני יודע מאיפה היא למדה על ההיתר הזה, לא בשולחן ערוך, לא בתלמודים, לא במשנה ברורה, לא במגילת אסתר. לא מצאתי את מקורו של ההיתר לתת פורקן ליצרים מודחקים בוודאי שאין חג הפורים יכול להיות ניצחון עקרון העונג על המציאות. היהודי אף פעם לא ברח מן המציאות, בוודאי שלא בחג הפורים, שזה חגה של המציאות, כפי שנראה בהמשך. יש לי פה קטע אחר של כתבה שאומר, כתבה אודות תחפושות, והכותבת כותבת: האופנה העכשווית עושה את התחפושות השנה למשימה קלה. אני לא מתמצא כל כך בנושא, תסלחי לי על הבורות, זה לא התחום שלי. ובכן, קודם כל בפתח הדברים הכותבת או הכותבת, אני זוכר מי זה, לא כתוב פה השם, לא שמים לב עד כמה שהם לועגים על עצמם. הם אומרים, אתה יודע מה, לא צריך להתחפש, אנחנו כל השנה מחופשים, מספיק לקחת פריטים יומיומיים מהארון ואנחנו כבר מחופשים. זה בהערת הגב. אבל חג פורים ותחפושות סקסיות, מה זה? מספיק שנצטט שני ציטוטים כדי להראות כיצד מתייחסים אל חג הפורים במקורות היהודיים, והדבר יהיה לנו לגירוי להתחיל ללמוד לעומק את נושא חג הפורים בפרספקטיבה רחבה של ההיסטוריה היהודית כולה. עכשיו בבקשה לגבור שם את הבילון, השמש מפריע לגברת. עוד עוד, תזכור. האחרון גם מפריע שם. שם בסוף בסוף. הפסוק במגילת אסתר אומר, והדברים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וזכרם לא יסוף מזרעם. אומרת הגמרא במסכת מגילה בתלמוד הבבלי, כל המועדים, כל החגים, פסח, חג הגאולה, שבועות, חג מתן תורה, ראש השנה, סוכות, עתידים להתבטל לעתיד לבוא, מלבד חג הפורים. שואלים כולם, מה זה החגים עתידים להתבטל לעתיד לבוא, הרי התורה היא נצחית? אומרים, לא חס ושלום שהחגים יתבטלו, אלא כאין מאמר הפסוק בירמיהו, הנה ימים באים לאום השם ולא יאמר, חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר קיבץ אתכם מכל ארצות הצפון. לא שלא ייזכרו מאורעות יציאת מצרים בחגים העשויים לשם כך, אלא שאורה של הגאולה העתידה לבוא יהיה כל כך זוהר, יהיה כל כך בוהק, שיעיב על אור גאולת מצרים ויעמידנה בתל, יקהה אותה. גאולת מצרים תהיה בבחינת תפל לעומת עיקר ביחס לגאולה העתידה. אף על פי כן, חג הפורים לא יתבטל. ללמדנו שאור הפורים זוהר שבעתיים מאור הפסח, שבועות, סוכות ואף ראש השנה. אבל השמטתי עוד משפט אחד בתלמוד, לא רק חג הפורים לא יתבטל, יש עוד חג שלא יתבטל, הוא יום הכיפורים. וכבר אנחנו רואים מין השוואה מוזרה בין אותו יום שכולנו מבינים שיש בו קדושה עליונה, יום כיפור, רוב העם מגיע לבית הכנסת לפחות לספוק כרטיס. במידה והדתיים צודקים ויש בורא עולם, פעם בשנה אני בא דופק כרטיס, מודיע שלא ישכח אותי גם כן. את קדושת יום הכיפורים לא צריך להרחיב את דברים. אתה לא צריך להגיד הרצאה על יום הכיפורים לציבור שאיננו שומר תורה מצוות. הם יודעים מה זה יום הכיפורים, מרגישים רובם. והנה משווים לנו יום כיפורים ופורים. אם לא די לנו בכך, באים רבותינו ואומרים בזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע מה זה יום כיפורים? יום כיפורים, למה קראו לו כיפורים? כי הוא יום כמעט כמו פורים, כפורים. הוא יום קדוש. אתה יודע כמה שהוא קדוש? הוא כמעט קדוש כמו פורים. עד פורים לא הגיע. כמעט כמו פורים. לא פורים, לפורים אף אחד לא יכול להגיע. יום הכיפורים כמעט כמו פורים, לא פורים. כיפורים זה יותר מיום הכיפורים. וכאן לכאורה מתבלבלות הפרופורציות לגמרי. לכאורה הפורים, כפי שהתרגלנו לחשוב עליו, בשום פנים ואופן לא יכול לענות על ההגדרות הללו. כדי להבין לעומק מה באמת קרה בחג הפורים, אנחנו צריכים לעשות עבודה יסודית שתעשה בשני מעגלים. במעגל כלל עולמי, כלל לאומי, ובמעגל אישי, פרטי, במעגל האדם ובמעגל העולם, במעגל העם ובמעגל היחיד שבתוך. ויהיה הדבר לכם לשיעור דוגמה איך מתחילים קצת לרדת לעומק. את ההיסטוריה אפשר לחלק בקווים כלליים לשתי תקופות עיקריות. התקופה האחת, עד חורבן בית ראשון, או ליתר דיוק עד סוף גלות בבל, החל ממעמד הר סיני בשנת 2448 לבריאת העולם ועד 1,000 שנה לאחר מכן, חתימת התנ"ך. 850 שנה היו בארץ ישראל, מהם 410 שנה עם בית מקדש ו-440 שנה טרום בית מקדש, יחד 850, עוד 40 שנה במדבר לפני כן 890, עוד 70 שנה בבבל 960, ועוד 30 שנה בתחילת בית שני. 990 שנה נמשכה תקופת הנבואה בעם ישראל. אני רוצה לעצור לרגע. אנשים שואלים, זו מניין לך? מי אומר לך שהיה מעמד הר סיני? אני לא בא להוכיח את זה ברגע זה, אני רק רוצה להראות נקודה למחשבה. אנחנו היום עומדים וזוכרים כולנו את מלחמת ששת הימים, כולנו זוכרים אותה, אנחנו יודעים שהייתה מלחמת ששת הימים, לא רק מאמינים, אנחנו גם יודעים שהייתה מלחמת סיני. אני יודע שהייתה מלחמת סיני, למרות שקשה לי לזכור אותה, הייתי אז תינוק קטן. את מלחמת השחרור אני כבר בכלל לא מסוגל לזכור, כי הייתי עוד לפני התוכנית, אבל אנחנו יודעים שהייתה מלחמת השחרור, לא רק מאמינים. אנחנו יודעים גם שהיה ג'ורג' וושינגטון ואלכסנדר מוקדון, יודעים ולא רק מאמינים. למה? פשוט מאוד, נניח שלא היה, נניח שמישהו המציא את הסיפור הזה, מישהו המציא אותו, נניח, תראו עצמך, מישהו המציא את הסיפור הזה, איך ייתכן שדבר כזה כמו מלחמת השחרור, כמו אישיות כמו ג'ורג' וושינגטון, שאם אכן הוא היה, מיליוני בני אדם היו צריכים לדעת על קיומו, ואם הוא לא היה, אף אחד לא ידע על קיומו, איך ייתכן שבדור מן הדורות בתקופה יותר מאוחרת הם המציאו את אישיותו והצליחו לשכנע את כל העולם כולו שאכן הוא אישיות היסטורית, כשכל העולם לא זוכר את הניתוח ההשתלה ההיסטורי הזה? כלומר, אף אחד לא תועד בשום מקום שמישהו בא ואמר, מצאתי את ג'ורג' וושינגטון בחפירות ארכיאולוגיות. יש איזה רציפות היסטורית, יש רציפות היסטורית בלתי פוסקת. וכל דבר שיש עוד אותיו רציפות היסטורית בהמון, לא בזרם דק, אלא בנחשול רחב, מקובל לייחס לזה אותנטיות של קרוב ל-100%. שאלה בסוף הקשה. מאותה בחינה, אני יודע ולא רק מאמין שהיה מוחמד. פחות מזה אני יודע שהיה ישו. כי לגבי ישו אין רציפות היסטורית עד ישו. הרציפות ההיסטורית של האבנגליון מגיעה עד 100 שנה אחרי מותו של ישו, לפי התאריך שלהם. בעוד שאין שום מסמכים היסטוריים שמאשרים את מציאותו של אדם כזה, והמסמך ההיסטורי היחיד שמדבר עליו זה התלמוד. אבל התלמוד מייחס אותו ל-200 שנה יותר מוקדם ממה שהם טוענים. כלומר, אבל נניח שיש רציפות היסטורית על ישו. ונניח שאני יודע שהיה אישיות כזאת. לגבי מוחמד בוודאי שאני יודע שהייתה אישיות כזאת. יש רציפות היסטורית עד אליו. אבל בואו ונראה לאלו מטענים של אמונה עיוורת אני זקוק כדי להיות נוצרי טוב או מוסלמי טוב. הרי מה נמסר ברציפות ההיסטורית של האסלאם? האם מישהו טוען שיש הוכחות שעוד מישהו ראה מה התרחש בחדר המיטות של מרים כשרוח הקודש נתקפה בשעמום? האם מישהו בעולם טוען שיש על זה הוכחה, שהיה מישהו שראה את זה? מי שקצת יודע, התיאולוגיה הנוצרית מודיעה לכל מאן דבעי שהיסוד מבוסס על אמונה. אין דרך לדעת, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ראה את ההתגלות שלו, מקסימום הוא בא וסיפר שהתגלו אליו, הוא עשה ניסים ומופתים. אנחנו לא מתפעלים ניסים ומופתים, אנחנו רוצים לראות את השליחות, את ההתגלות. אותו דבר הרציפות ההיסטורית של האסלאם, היא מובילה אותנו עד מוחמד, וכאן אתה צריך להאמין שהאדם הזה בשעת התקפות מחלת האפילפסיה שלו ראה התגלות אלוקים, ואין לי שום דבר נגד חולי האפילפסיה, אבל אני לא רוצה לקבול את חיי לסיפור שהם מספרים על מה שהתרחש בשעה שהם היו חולים או בשעת חלומות. חלומות, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא ראה את ההתגלות הזאת. תבינו דבר אחד, זה לא אני טוען, אני למדתי את הדברים במקורות. סליחה, אני לא דיברת על בריאת העולם. שמעת ממני, אמרתי בריאת עולם? שמעת ממני בריאת העולם? לא אמרתי בריאת העולם. האנלוגיה לא פשוטה, כי לא התכוונתי לזה, בכלל לא התכוונתי לבריאת העולם. מתן תורה התכוונתי, לא לבריאת העולם, מתן תורה. ילידי, שמעת אותי אומר תעודות? קוראים לך מוטי, גם לקרוא מוטי, איזה יופי. שמעת אותי אומר תעודות? יש תעודות. סליחה, אני לא אמרתי שאין תעודות, אמרתי שאין רציפות היסטורית. אמרתי שאין תעודות, אמרתי שאין רציפות היסטורית. אתם צמים היום, תגידו, מה קורה פה? אני לא חייב על שום דבר מה שלא אמרתי, רק על מה שאמרתי. בסדר? בסדר נקרא. שוב אני אומר, אני מדבר ברגע זה על רציפות היסטורית שמובילה אותנו עד ג'ורג' וושינגטון, עד אלכסנדר מוקדון, עד לואי ה-14, עד אריסטו, עד ישו. רק לגבי ישו הדגשתי סתם ידיעה שהרציפות ההיסטורית של העולם הנוצרי לא מובילה עד ישו, סתם הערת אגב, אבל נניח שכן, עד מוחמד. ולכן אני לא, אם אני אעמוד ויגיד לכם רבותיי, לא מאמין שהיה מוחמד, אני אהיה פרימיטיב. מה זה אתה לא מאמין? אז איך הוסתר הסיפור? באותה מידה יש רציפות היסטורית עד מעמד הר סיני, אבל לא סתם רציפות היסטורית, זאת רציפות היסטורית שאנחנו יודעים בדיוק כל חוליה מי עמד בראשה, מי היו האישים שעמדו בראשה. כל דור עמד עם הדור הקודם לא רגע אחד, מסר לו את התורה ומת. עשרות שנים, עשרות שנים שבהם אפשר היה לחזור ולהשוות, לחזור ולהשוות. אני למשל זכיתי לראות את אבי איתי 20 שנה, יש כאלה שזוכים 50 שנה, אבל גם במשך ה-20 שנה האלה הייתי יכול יום יום לבוא ולשאול אותו, תגיד לי, באמת סבא אמר לך שזאת תורה מסיני? תשמע, סבא אמר לי שהסבא שלו אמר לו, וסבא שלי ראה את אבא שלו גם כן כ-50 שנה. כולנו זוכרים שלפני 30 שנה בן גוריון אסף את כל ראשי הציבור במדינת ישראל, היו שם חברי כנסת, ראשי עיריות, ראשי מועצות ודתיות, מחנכים, מנהלי בתי ספר, והוא הודיע להם הודעות לשעת חירום, החלטות הממשלה. כל גבר מגיל 18 חייב לתפוס צלופח, לקשור לו חוט לבן ופומפון אדום וללכת איתו כך ברחוב. כל אישה חייבת לתקוע לה בשיער גלדיולה צהובה וכך ללכת ברחוב. מי שיתפס בלי צלופח או בלי גלדיולה, 15 שנות מאסר. נכון שאתם זוכרים את הסיפור? איזה יופי, איזה יופי. תמיד בפני ציבור אינטליגנטי קמים אנשים ואומרים שהם זוכרים, ואז אני אומר לזה שליד הדלת, כשאתה מזמין אמבולנס תזמין שני מקומות, לא רק לי. הרעיון הוא ברור. אז בדרך כלל אנשים אינטליגנטים תופסים את המשחק, אומרים זוכרים, אבל תארו לעצמכם שאני הייתי בא ומספר לכם היום סיפור כזה והייתי נשמע רציני, אתם הייתם מאמינים? אם אני הייתי דופק על השולחן ונעשה לשכנע אתכם, או עושה מה? אם באמת דבר כזה היה, איך זה נשכח? איך זה נשכח? תאמינו לי שהצלופחים והגלדיולות ומה שאתם רק רוצים בדמיונכם הפורה הם בדיחות קטעילות לעומת הבדיחות שכתובות בתורה. תפילים, ציצית, כל מיני פרטים, פרטי פרטים, איך השתכנעו? איך אם אדם בא פתאום ואומר, תשמע, לפני כמה מאות שנים או כמה עשרות שנים או כמה זמן האלוקים נתן, אף אחד בעם לא יודע את זה, ואז הוא פתאום מביא את זה, והפלא הוא שהעם העביר הלאה, פרטים ופרטי פרטים נשמרו, והניתוח, ההשתלה, הקריטי הזה, נעלם מההיסטוריה. פתאום נעלם. רק אף אחד בעולם לא מתועד בשום מקום, לא במסמכים, ולא בתודעה של העם, ולא במסורת ההיסטורית, לא מתועד כזה ניתוח השתלה. אבל נעזוב לרגע, זה חומר למחשבה לאחר כך. נעזוב לרגע. הרציפות ההיסטורית של היהדות, שבעזרת השם ביום שישי אנחנו נראה לכם, אם היו מכינים עכשיו את המקרן שקפים הייתי נראה לכם כבר, אבל לא חשוב, איזה תהירות ואיזה פרטים ופרטי פרטים יודעים בדיוק כל אחד מהחוליה, בין כמה הוא היה כשהוא נהיה מנהיג, בין כמה הוא היה כשהוא נספר. לפעמים יודעים באיזה גיל נולדו לו הילדים וכמה ילדים היו לו. לפעמים יודעים את צורת גופו אפילו. תיאור צורת גופו גם נמצא מלפני אלפי שנים במשך דורות על גבי דורות. תהירות ופרטי פרטים שכשביום שישי נראה אותה מסודר, איך שאתה יודע בדיוק מה היה אומר זה מלפני 2572 שנה, באיזה יום הוא אמר את זה, ואז אתה מתחיל לראות איזה משמעות יש לרציפות ההיסטורית הזאת של דור אחרי דור. אני יודע ממי אני למדתי תורה, ואני יודע מי היה הרב של זה שלימד אותי תורה, ואני יודע מי היה הרב של הרב של זה שלימד אותי תורה, עד הגאון מבילנה והלאה, עד רש"י. כל דור אתה יודע בדיוק מי היה השושלת שעברה אליך התורה, עד דוד המלך. דור, אתה יודע בדיוק כל דור מי זה היה. אתה יכול להתחיל לספור. יש שושלות של מלכות בית דוד, שושלות של כהונה, שושלות של מנהיגי תורה, יהושע, עתניאל בן כנז, כלב בן יפונה, אחר כך אהוד בן גירה, אחר כך עד דבורה נביאה, אחר כך גדעון, אחר כך שמשון, אלי הכהן. בבקשה? לא, אני לא מדבר על מה שכתוב בתורה, אני מדבר על מה שעבר מדור לדור בתוך ההמון. ומי שהמציא את זה אז היה צריך לשכנע את כולם שזה נכון. תראי לעצמך שאני הייתי מביא לך היום איזושהי שושלת, ים פקוקו היה סבא של קוקו, ואת אני אומר בדיוק עם הגיל ועם הכל, ואת מוסרת את זה לבן שלך בדיוק אותו דבר. סליחה, אבל אתה שכחת דבר אחד, שלגבי האסלאם כל העולם המוסלמי יודע שזה התחיל מאחד. לעומת זאת העם היהודי יודע שזה התחיל מ-600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60. איך זה קרה? איך קרה שפתאום כולם יודעים? הרי אותו אדם עשה דבר פנטסטי, הוא סיפר את זה לחמישה ואמר להם, אתם יודעים ש-600,000, אתם 600,000, כן? מוטי, סלח לי, אני נותן חומר למחשבה, לא הולך להתווכח עכשיו, אני בצום, תרחם עליי. זה לא נכון, חומר למחשבה יש פה, גם חומר למחשבה. בבקשה? לא, זה היה מעניין, זה היה נורא מעניין מה שאמרת. ובכן, הרציפות ההיסטורית של היהדות, אנחנו נדקדק את הדברים עד לבלתי השאיר שריד ופליט בעזרת השם. מבחינה לוגית, עד לבלתי השאיר שריד ופליט, אבל לא עכשיו, תעשה לי טובה. במשך השבוע. ובכן, אנחנו הגענו עם הרציפות ההיסטורית עד מעמד הר סיני, ושם נמסר לנו ברציפות ההיסטורית דבר ששום דת בעולם לא מסרה. צבין בא לישב באוניברסיטת חיפה בספרייה ועבר על תולדותיהם של מאות דתות מכל, רק מה, ואף דת לא מסרה כזה סיפור, לא הצליחה להמציא כזה סיפור. והסיפור הוא שמאות אלפי אנשים, מיליונים, 600,000 מגיל 20 עד גיל 60, עד גיל 20 מגיל 60, בערך כמספר הזה, כמספר הזה נשים, 600,000 זה רק הדברים שנמנו במניין הצבא מגיל 20 עד גיל 60. היה שם לפחות 2 מיליון אנשים באומדן זהיר, כך נמסר במשך אלפי שנים בעם היהודי. והשני מיליון האלה טענו שראו התגלות אלוקית, ראו רוחניות כפשוטה. מה הם ראו? תשמעו בהרצאה של הרב פרנק בעזרת השם על מעמד הר סיני ביום מחר, מחר לפני הצהריים. מה המסורת היהודית העבירה? מה הם ראו? כל אחד סיפר לבן שלו בדיוק את אותו סיפור לפרטי פרטים, וכך הסיפור עובר מדור לדור. כך טוענת היהדות. והנה אומרת התורה פסוק, הנה אומרת התורה פסוק פנטסטי. אני שואל אתכם, התורה הזאת לדעת כל החוקרים 2300 שנה לפחות קיימת בשלמותה, זה כל החוקרים הכופרים מודים, וגם אתם תודו תוך דקה. למה? כי לפני 2300 שנה תורגמה התורה ליוונית, ודי קשה לתרגם ספר לפני שהוא נכתב, ולכן 2300 שנה זה על דעת הקהל, על דעת המקום, התורה נמצאת בשלמותה ללא ספק. ובכן, לכל המאוחר לפני 2300 שנה נכתב הפסוק הזה, כשאלנה לימים ראשונים. התורה אומרת ככה, כשאתה תגיע לאחרית הימים, כך כתוב פסוק אחד קודם, כשתגיע לאחרית הימים, שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, למקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחל. וכה הגדול ליד הסימן שאלה, זה שכתב את התורה, תראו איזה ריזיקו הוא לקח. הרי זה ברור לכל מבין שכל דת הייתה מתחזקת לאין שיעור מבחינה לוגית אם הייתה מצליחה להמציא סיפור שהדת לא התחילה מאדם אחד אלא התחילה מקבוצה, מציבור, מעם. הרי כל אחד אני מניח מבין את ההבדל הקריטי בין יחיד שמספר שראה התגלות למיליונים שמספרים שראו התגלות. אני עוד לא אומר שזו היא ההוכחה, אבל ההבדל הוא קריטי. כלומר, כל דת הייתה מעוניינת בכזה סיפור כדי לבסס את אמינותה. כותבת התורה לפני 2300 שנה לפחות, שזה לפחות 500 שנה, 400 שנה לפני הנצרות, והרבה יותר מ-1000 שנה לפני האסלאם. אומרת התורה, דה לך, שאלנה לימים ראשונים, אתה באחרית הימים, שאל לימים ראשונים אשר היו לפניך ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה. ולא רק הנהיה, התורה פה מבטיחה, אף פעם לא יהיה מעמד כמו מעמד הר סיני, שהתורה מפרטת מה לא יהיה. אבל לא רק זה, או הנשמע כמור, התורה מבטיחה לא רק שלא יהיה כזה מעמד, אלא אף אחד בעולם לא יטען שהיה לו כזה מעמד, או הנשמע כמור, לא תשמע בשום מקום על כזה סיפור. ומהו הדבר שלא תשמע? שמע עם כל אלוקים, עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחד. ובכן אני חוזר ומספר, צלין בא לאור הפסוק הזה, הלך וחיפש תולדותיהן של כל הדתות הקיקיוניות גם כן, כי הדתות הגדולות לא צריך לחפש. זה שהנצרות התחילה מיחיד ולא מעם, והאסלאם התחיל מיחיד ואף אחד לא מספר אחרת, זוהי עובדה שאיש לא חולק עליה. וברגע זה אני כבר לא מדבר היה או לא היה, תורה לא מדברת רק שלא יהיה, אלא גם שאף אחד לא ימציא סיפור כזה שיהיה. ואז אני אומר ממה נפשך, לפי דעתי אי אפשר להמציא סיפור כזה. איך אפשר להמציא סיפור כזה? אבל אם אי אפשר, אז איך נמציא את הסיפור על מעמד הר סיני? ואם כן אפשר, אז איך אתה יכול להבטיח שלא ימציא עוד? הרי ממה נפשך? אני לפי דעתי אין פה דבר מרגש בנושא הזה שאף אחד לא ימציא. יש דבר מרגש בזה שלא יהיה לעולם, אבל אם באמת לא יהיה זה שלא ימציא, זה לא מרגש אותי, כי אני עם השכל הקטן והמצומצם שלי לא מצליח למצוא תסריט איך אפשר להמציא כזה סיפור ולשכנע המונים להעביר את הבלוף הלאה. אין לי תסריט כזה. אבל ממה נפשך? אם אין תסריט להמציא, אז איך ימציאו את הסיפור על מעמד הר סיני? אז גם את זה לא ימציאו. ואם את זה ימציאו, איך אתה יכול להתחייב שלא יקומו עוד אנשים מוכשרים וימציאו? העובדה ההיסטורית היא שעד היום העם היחיד בעולם שטוען, וטוען שיש לו הוכחה אבל לא ברגע זה, אבל בינתיים רק שטוען, שהדת שלו החלה מהמונים, זה העם היהודי. אבל בואו תראו עד כמה שהדבר הוא הרבה יותר פנטסטי. ושוב אני אומר, לא מקובל עליי שאדם שומע פעם ראשונה רעיון חדש ושולט מהמותן תשובה, משום שגם אני כשאני שומע רעיונות חדשים אני שולט מהמותן תשובה, אבל אחר כך כשאני חושב אני אומר, מה אתה לא רציני? אם שמעת את זה כבר פעם והכנת תשובה, אהלן וסהלן. אם לא, חומר למחשבה. ואני הולך לזרוק נקודה לא חדשה, אבל בזווית ראייה חדשה. התורה אומרת, דע לך, במשך ההיסטוריה שלך נביא מקרבך כמוך, כמוני, כך אומר משה רבינו, יקום לך. איך אתה תדע אם הוא נביא? מה זה נביא? נביא זה אדם שמסוגל לצאת מתוך הגשמיות שלו ולראות אלוקים בדרגות שונות. איך אתה תדע אם הוא נביא או לא? הוא יגיד לך נבואה לעתיד. כל נביא, כל מי שטוען, תשמע, אני ראיתי נבואה, אתה מביא אותו לסנדרין לבדיקה, והסנדרין אומר, תגיד מה יקרה בעוד שבוע, ואז יגיד, תשמע, יהיה טוב. תשמע, חייך, אתה בא לעבוד עלינו? אנחנו רוצים נבואה כזאת שאין שום דרך להגיד אותה בצורה אנושית. הסנהדרין חייב לבדוק שזה לא יהיה, שזה לא יהיה דבר שאפשר לנחש. נבואה עם פרטים ופרטי פרטים תגיד, ואז אנחנו מחכים. אם הנבואה מתגשמת, סימן שהוא נביא. אם הנבואה לא מתגשמת, הוא נביא שקר, הוא לא נביא, הוא שקרן. זה הבחינה שהתורה כתבה, כך תבדוק ותבחון את הנביא. ספרי הנבואה השונים נכתבו בתקופה היסטורית של 1,000 שנה, שבהם לא היה רגע בלי נביא. הנביאים העבירו את הנבואה, את מנהיגות הנבואה, מאחד לשני. יהושע היה נביא, גדעון היה נביא, דבורה לפני כן הייתה נביאה, שמשון היה נביא, שמואל הנביא, נתן הנביא, לאחר מכן אחיה השילוני, ואליהו הנביא, ואלישע הנביא, וישעיהו, וכל נביא היתרי עשר, עד ירמיהו ויחזקאל, עד חגי זכריהו מלאכי. במשך כל התקופה הזאת היו המוני נביאים. כל אחד יכול לראות את זה, כל אחד יכול לראות את זה בתנך. ספר מלאכים מספר על בני הנביאים, המוני בני נביאים. בספר מלאכים לדעת כל החוקרים נכתב בתקופה שבה המאורעות הללו היו. בספר כרונולוגיה היסטורית, אף אחד לא מפקפק בקדמותו מן החוקרים של מבקשי המקרא. ובספר הזה מתואר שבכל כפר היו בני נביאים שגם להם היו ידיעות נבואיות, כמו שמתואר לגבי אלישע שבלוותו את אחאב, את אליהו לדרכו האחרונה, פוגשים אותו בני נביאים ואומרים לו, האם ראית, האם אתה יודע כי היום אדונך לוקח, כי היום הקדוש ברוך הוא לוקח את אדונך מעל ראשיך? ואלישע אמר להם, כן אני יודע, תשתקו. כלומר, הם ידעו. זאת הייתה תקופה של גילוי פנים, זאת הייתה תקופה שכפי שמסופר לנו במחשבת ישראל, כפי שמסופר לנו בתנך, כל אדם בעם ישראל שהיה לו פקפוק כלשהו באמונה, היו בידיו כל האמצעים להתגבר עליו. אמרו, אתה מפקפק באמונה? תלך לבית ספר לנבואה. לא היה צריך לעשות סמינריון להוכיח לוגית, כל אחד יכול היה להיות נביא. לא היו הגבלות. מילא כהן יש הגבלות, רק כהנים, לוי רק לוויים. על הנביאים אמרו, אומר המדרש בתנא דבאליהו, מדרש שמקובל מאליהו הנביא, מעיד אני עלי שמיים וארץ שאחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי, אחד איש ואחד אישה, הכל כפי המעשה אשר הוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. כלומר, בתקופת הנבואה, עד 30 שנה אחרי הקמת בית שני, כל אדם שלו פקפוק באמונה, והתורה פותרת את זה, תדע לך, אתה יכול להיות נביא. וזה לא תקופה של 50 שנה, אנחנו לא מספרים עכשיו שזה היה תקופה של 50 שנה. מה שאנחנו מספרים עכשיו, מי שהמציא את זה במידה והמציאה, צריך להמציא סיפור על תקופה שנמשכה 1,000 שנים. 1,000 שנים נמשכה התקופה הזאת, בהמון. דוגמה על הארת פנים בתקופה הזאת, בן-הדד מלך ארם מתכנן תוכניות להילחם ביהורם בן אחאב מלך ישראל, ואלישע הנביא, מספר הנביא, כל פעם מגלה למלך ישראל את תוכניות הקרב הסודיות של מלך ארם, וכל פעם המערבים שלו נתפסים בידי מלך ישראל, עד כדי כך שבן הדד מכנס את המפקדה העליונה ואומר להם, רבותיי, מי פה בוגד? אמרו לו, אין פה בוגד, אבל אלישע הנביא יודע מה שאתה אומר בחדרי משכבך. אמר להם מלך ארם, עליהום כל הצבא הארמי על ביתו של אלישע, שלא ישב אז בעיר המלוכה אלא באיזה הר נידח ובודד. ובבוקר קם גיחזי נערו של אלישע ורואה כל העמק מלא צבא ארמי, והוא כולו רועד מפחד, מאיר את הנביא ואומר לו, כבוד הרב, תראה מה שקורה פה, באים להרוג אותנו. אומר לו אלישע, זה בסדר, רבים אשר איתנו מאשר אותנו. והנער, הוא רואה שהוא לא נרגע. אומר אלישע לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אתה לא רואה שהנער לא רגוע? זה לא יפה שהוא לא ירגוע. אנא, קח את עיני הנער. הנביא מספר שנפתחו עיניו והוא ראה רכב אש בסוסי אש, לא יודע מה זה, תבינו, אני מספר מה מסופר בנביא. ברגע זה אני לא אכפת לי אם תאמינו בזה או לא, לא אכפת לי אם תאמינו בזה או לא, אני בא לדבר על מה מחשבת ישראל אומרת על התקופה ההיא. אפילו אדם שהיה לו פיקפוק כלשהו היה יכול להגיע לנבואה. תבינו, כשחותמים על סטאר כזה, אז כל אדם אומר, תשמע, בסדר, אני מוכן לעבור קורס לנבואה ונראה. תארו לעצמכם אם היו אומרים לכם, לכל אחד מכם, על ידי הכשרה קטנה אתם מסוגלים לראות אלוקים. היה מקום לפקפק באמונה. אבל גם לאנשים שלא היו נביאים הייתה אפשרות אז לראות חזיונות אלוקיים על ידי שהיו באים לבית המקדש. הדברים שאני עומד לספר ברגע זה נכונים גם לגבי תקופת בית שני, אבל בעיקר לגבי תקופת בית ראשון. המשנה נכתבה לדעת כל החוקרים בעולם לפני קרוב ל-2000 שנה, בתוך 100 שנה אחרי חורבן בית שני. כלומר, בזמן כתיבת המשנה עדיין חיו אנשים שהיו יכולים לאשר או להכחיש את הדברים שכתובים שם. ובמשנה הזאת כתובים משפטים כאלה. משנה בפרקי אבות, פרק ה', שנכתבה בתקופה שבה עוד היו אנשים שהיו בבית המקדש, שיכלו לאשר או להכחיש. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אני אצטט רק 3 מהם. מעולם לא קיבתה הרוח, מעולם לא קיבו גשמים את אש המערכה. המזבח עמד בחצר בית המקדש, בירושלים. גשמי זהב, אש תמיד. אתה יכולת לבוא לראות גשמי זהב, אש בוערת. עשן המערכה עולה, שום רוח שבעולם לא מנצחת. מעולם לא ניצחה רוח את עשן המערכה. ומה שמעניין ביותר זה המשפט הפרדוקסלי הבא. עם ישראל כשעולה לבית המקדש עומדים צפופים ומשתחווים רוויחים. כלומר, אתה נכנס לחצר המקדש, עומדים שם כמה מאות אלפי אנשים, תקופת עלייה לרגל, איך הם נכנסים שם לא יודע. הם עומדים באוויר, כך מתועד. כשמגיע הזמן להשתחוות, להשתחוויה לבית המקדש לפישוט ידיים ורגליים, משתחווים רוויחים. כשהם עומדים חזרה שוב צפו. שימו לב, הדבר הזה הוא כל כך פנטסטי. תראו לעצמכם שאני הייתי אומר עכשיו, שלפני 30 שנה בירושלים היה שם 100,000 אנשים לאיזה בית מלון או לאיזה אולם, וכשהם היו רוצים כולם לשכב על הארץ פתאום הקרקע הייתה מתמתחת, וכשהם היו נעמדים הקרקע הייתה מתכווצת. האם אני יכול להמציא סיפור כזה לפני 30 שנה? יש פה אנשים בני 40, אפילו בקהל הזה בני 50, שיכולים לזכור את הדבר. ואני אומר, איפה זה היה? אני לא אומר סתם באיזה מקום בעולם. אני אומר, תשמעו רבותיי, במלון הילטון בירושלים זה היה. מה, אתה מספר לי? אני הייתי שם. מה, לא הייתי אף פעם. המשנה הזאת נכתבה לדעת כל החוקרים בתקופה סמוכה מאוד, בתוך 50 עד 100 שנה לחורבן בית שני, כשחיו עוד אנשים שהיו בבית מקדש שני. אבל כל זה היה כעין וכאפס לעומת מה שהיה בתקופת בית ראשון. ששוב אני חוזר ומדגיש, שזה שהמציא את הסיפור היה צריך להמציא סיפור על 1,000 שנה של נבואה, כשהתורה לא אומרת שרק אנשים מיוחדים יכולים להיות נביאים, אלא אומרת כל מי שרוצה יכול להיות נביא, כל אחד. ואז השתנה המצב, העולם עבר למהלך שונה לחלוטין. מגילת אסתר, המאורעות שלה היו בדיוק בסוף תקופת חורבן בית שני, כלומר בסוף גלות בבל, 70 שנה אחרי בית שני. מגילת אסתר איננה מגילת אסתר, היא מגילת אסתר, כפי שראיתם בתוכניה, ששם ההרצאה לא במקרה ולא בטעות נקרא מגילת אסתר ולא מגילת אסתר. אז החל להתקיים דבר הנביא בישעיהו, הן אתה כלל מסתפר. לא עוד הערות פנים, לא עוד גילויי פנים, האלוקים מסתפר. ועם הסתפרות האלוקים חזון הנבואה נחתם, אין יותר נביאים, והעם עומד נבוך בלב המדבר. איך אני אדע את האמת? איך אני אראה אלוקים? איפה אני אראה אלוקים היום והלאה? הרי חוקי הטבע פועלים בצורה דטרמיניסטית, כל דבר נגרם. באה מגילת אסתר ונותנת לנו שיטה. מגילת אסתר זה מפתח, זה מפת דרכים איך היהודי, איך האדם יתמצא בשבילי ההסתר. מי שמתבונן על מאורעות מגילת אסתר רואה דבר נפלא. אותה מגילה שקודם אמרנו שכל החגים שבעולם עתידים להתבטל, אבל מגילת אסתר ופורים נצחים, דווקא אותה מגילה לא מוזכר בשם שמיים. היום כשנשמע קריאת המגילה תעקבו, אם תשמעו את הבעל קורא אומר פעם אחת את שם השם תסתכלו על השולחן, אותה. אין שם השם במגילת אסתר, רמוז, מסתתר בראשי תיבות, בסופי תיבות. חז"ל דורשים דרשות, אבל בבקשה, יש קוד פנימי, יש בקודים פנימיים שמשמע של הקדוש ברוך הוא. יש פה תלמיד חכם, ואתה שרבת הבוקר מהקודים, לא, אנחנו נעשה איתך חשבון. רמוז, קוד פנימי, אמת. אבל נשאלת שאלה, ספר כהלת, הבל אבנים הכולבל, הבל אבנים הכולבל, הבל אבנים הכולבל, מלא שם השם. שאר ספרי התורה, דווקא מגילת אסתר לא יהיה שם השם? כן, זאת מגילת אסתר, ומתוך האסתר רואים את האלוקים, ואתה צריך ללמוד איך לחפש אותו בתוך האסתר. מי שמתבונן על המאורעות של מגילת אסתר לא רואה שום דבר מרגש כשהוא מתבונן על כל דבר בפני עצמו. מגילת אסתר יש בה שלוש מסלולי מאורעות, שלושה מעגלי מאורעות. מעגל הראשון, המעגל של אחשוורוש, ושתי אסתר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 7-20 ומאה מדינה, בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שרג הרדיו. שום דבר לא מיוחד, טבעי. כולם יודעים, אפשר לעשות פה אור באיזושהי צורה? כולם יודעים ש... כולם יודעים ש... לא, למי שאמר לי? כולם יודעים שהמלכים גם בתקופה ההיא, גם בתקופות מאוחרות יותר, היו אמונים על משתאות. חצות המלכים היו נוצצות, היו נוצצים. אתם בסדר, אתם עירנים. חצות המלכים היו נוצצים, מלך התבסס במלכותו, עושה משתה. אין דבר יותר טבעי מזה. מה עושים במשתה? טבעי. אבל אומרים פרסיות נאות, אבל אומרים מדיות נאות, מתחילים להתווכח מי יותר יפה. מה יש לעשות במשתה? במיוחד שתו קצת יין. ואז מגיע המלך, אומר בואו ותראו איזה קלף יש לי בארמון. כשתראו את שלי, אז כולכם תתביישו. ואז הוא מצווה את המלכה ושתי לבוא בכתר מלכות לפניו. כלומר בלבוש מלא שכולל רק כתר מלכות. להראות העמים והשרים את יופייה, אורגינל, כי טובת מראה היא, בלי מחיצות, כמות שהיא. וכאן מגיע הדבר לא כל כך טבעי, ותמהן המלכה ושתי מחפת. אבל אפילו ושתי המלכה אז ידע שזה לא כבוד מלכות שהיא תבוא ללא בגדים לפני כל הגברים שם. ועד כדי כך זה היה כואב לה העניין, ולא מצד צניעות. היא לא למדה הלכות צניעות, מצד כבוד עצמי. כבוד מלכות, מה? פעם פגשתי באחד הסמינרים איזה אדם, זה היה בקיץ ברחובות בישיבת הדרום, היה שם חם, ואני במדעי הקרב שלי, ואחרי הרצאה ניגשתי לאדם מבוגר, נכנסה עם קצרות גופי, אמר לי, תגיד לי, למה אתה ככה? אמרתי לו, תאר לעצמך את מנחם בגין, היה אז ראש ממשלה, מגיע ביום העצמאות לבניין הטלוויזיה ומזגן האוויר התקלקל, פושט את המעיל, חולץ את הניבה, מוריד את החולצה, נשאר בגופיה, נאום לאומה, ומתנצל בהתחלה שהמזגן האוויר מקולקל. כבוד מלכות, כבוד מלכות, פשוט וטבעי שהיא לא רצתה לבוא. מתמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסרסים, ומה שטבעי עוד יותר, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. המלך את כל הקלפים שם על הלבוש של ושתי, והנה היא לא רוצה לבוא. ואז בעיקר מה שכאב למלך זה שפתאום כולם יודעים מי לובש את המכנסיים בבית. מלך בבית שאת אומרת לי מה לעשות, אבל פה לעיני כולם, ושם יש עוד מישהו בין היועצים שיש מישהי שלובשת את המכנסיים בבית, ואז הוא מייעץ, צריך היום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלך, וכדי ביזר וקצב הוא יודע מה מחכה לו בבית, עוד זה חצר לו שזרש. תשמע מה שקרה בבית המלכות, היא כבר בגמרי תעללו על הראש. והיום הממוכן לפני המלך, ממוכן זה המן, אומרים חזר, הוא יועץ להרוג את ושתי. המלך מקבל שיקור כמו לוטמה, על כל מסמך הוא היה חותם. הורגים את ושתי, והמלך אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, ונקיפות מצפון לא היו לו, תאמינו לי לא היו לו, אבל אישה הוא צורך. ואז מביאים את כל הנערות שמוצאים, המלך צריך לבחור נערה טובת מראה, וגם פר באופן טבעי מובט, היא גם הייתה נערה, מצאו אותה, הביאו אותה. פה מגיע דבר מעניין, מרדכי אומר לה, בבקשה, מרדכי אומר לה לא לגלות מאיזה עם את, וזה טבעי, אם היא תגלה שהיא יהודיה אז מיד יזרקו אותה. אני מדבר אני מדבר ברגע זה מנקודת מבט חיצונית, לא כיהודי. סמן הכלל, הערה טובה מאוד. הוא אומר ההפך, היה צריך להגיד שהיא יהודיה, אז מנקודת מבטך יש פה פלא. פה יש פלא, הפלא הראשון של המדינה, ואני מסכים, אני כאדם מבחוץ מבין את זה באיזה הסבר רציונלי. בסדר, הכל בסדר, אני מדבר כעת על פשוטה של מקרא, זה דרשות חז"ל, צריך להבין בדיוק מה, איך הם נכנסים לפסוקים, הכל אמת, אין בעיות. אני ברגע זה מסתכל על המגילה מלמעלה, מלמעלה, סיפור המגילה כמות שהוא, כפי שהוא נראה בפסוקים, כשנקרא מגילת אסתר, כך נקרא אותה. הסיפור הפשוט כמו שרואה אותו האדם מבחוץ, תביני, אני לא רוצה להראות איך רואה את נס פורים זה שלומד את חז"ל, זה שמעמיק במגילה. אני רוצה לראות איך יכול לראות את נס פורים גם זה שקורא את המגילה פעם ראשונה, איך הוא יראה את נס פורים, מבינה? ובכן, אסתר נכנסת אל המלך, ויהיה אב המלך את אסתר מכל הנשים, ותסחם וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימדיחה התחת ושתי. מזל טוב, התחתנו, הכל בסדר, נגמר מעגל מאורעות אחד, מאז הם חיים בראשו. שזה לא מיוחד. וכאן מתחיל מעגל מאורעות שני. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, טבעי, הנה המן, בזכות עצתו, תחת הסירפד יעלה הדס. היה לו שם כזה סירפד כמו ושתי שכל היום מגרד אותו, במקומו נותנים לו את הדס, את הדסה היא יפר, תחת הסירפד יעלה הדס, בזכות עצתו של המן המלך זכה לפנינה כזו. ואחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בנמדתה הגגי, והמן מטפס מהר במעלות המלוכה. מי שיודע את ההיסטוריה יודע על מלכים בחסד אלוהים, זה היה התסביך שפיתח המן, הוא מלך, משנה למלך בחסד אלוהים, הוא פיתח לו תסביך שהוא בעצמו אלוהה, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. הוא מאוד חי, לא יכרה ולא ישתחווה, ברור, מה פתאום ישתחווה להמן? ראי כראות המן את מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זם ממנו, ראי מלא המן חימה, ראי זה בעיניו ישלוח יד במרדכי לבדו, למה? כי הגידו לו את עם מרדכי, אמרו לו מי זה מרדכי, ואז הוא יודע שיהודים, ויהודים זה מצווה להרוג. מבקש המן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים שבכל מדינות המלך אחשורוש, פס לנשים ויום אחד ושללם לבוס, טבעי. ראינו כבר תוכנית היטלריסטית לא רק אצל המן, גם אחריכם, גם לפניכם. זה מה שרצה לעשות המלך במדבר, זה מה שרצה עשיו לעשות ליעקב לפניכם, זה מה שרצה לעשות יצר אחריכם. כאן נסגר מעגל המאורעות השני. מעגל המאורעות השלישי זה מעגל מרדכי. מרדכי, המקצוע שלו, המשרה שלו הייתה מה שנקרא יהודי החצר, יושב בשער המלך, וזה טבעי, לאורך כל ההיסטוריה, כל הפריצים, כל הרוזנים, כל המלכים באירופה, וגם החליפים והווזירים במזרח לקחו לעצמם יהודי בחצר. צריך שמישהו ינהל את ענייני הכספים. גם נבוכדנצר אנחנו רואים, נבוכדנצר, שהגיעו יהודים, הוא לוקח את חנניה, מישאל, עזריה ודניאל ומציב אותם בחצרו, ודניאל היה רב היועצים שלו. חשורוש לא סטה מן התלם, הוא הציב את מרדכי. מרדכי היה חכם יהודי, חבר הסנהדרין, הציב אותו בחצר המלך. ומרדכי יושב בלשכה שלו בחצר המלך, ויום אחד הוא שומע כתף דקטן בפרש שני סריסי אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. איך הם תכננו ביניהם את ההתנגשות? לא שמו לב שומע שם היהודי ושומע? ברור שכן. אבל הם דיברו בהם פרסית. הם לא היו פרסיים והם לא היו מדיעים, הם היו פרסיים. זאת הייתה אומה, מיעוט רחוקה שנשתעבדה תחת המגף הפרסי. ומאלה הם תכננו קשר, והם תכננו את זה בפרסית, והם ידעו שבשושן הבירה אין אף אחד שיודע פרסית. הם ראו שם את מרדכי עם הזקן הלבן, עומד שם ויודע, אומר תהילים, מה הוא יודע פרסית? בטח יודע רק יידיש. ושכחו דבר אחד, שמרדכי היה חבר בסנהדרין, מה היה כלול להיות חבר בסנהדרין? אתם חושבים שאם אני הייתי מגיש בקשה להתקבל לסנהדרין, היו מקבלים אותי? בצער אבל אני מודיע שלא. בבקשה? לא רגיל על זה. קודם כל אני לא יודע מספיק תורה. אבל אפילו לא הייתי יודע מספיק תורה. אדם שידע את כל התורה כולה, בעל פה, ישר והפוך, גמר את הבחינות על התורה, רוצה להתקבל לסנהדרין, או לא רק רגע, אתה צריך לבחן באסטרונומיה, אתה צריך להיבחן ברפואה, אתה צריך להיבחן בכל המדעים של התקופה, אתה חייב לדעת. למה? פשוט מאוד. מה יקרה אם יבוא שאלה של ענייני רפואה? מה יקרה אם יבוא שאלה בחקלאות אם אתה לא יודע אגרונומיה? מה יקרה אם יבוא שאלה על חיבור החודש אם אתה לא יודע אסטרונומיה? ובעיקר מה שהקפידו, שהם ידעו את כל הלשונות בעולם. שתי סיבות לדבר. א', פרה אדומה ואבני החושן. פרה אדומה זה המצרך נדיר ביותר, ואבני החושן היו אבנים נדירות ביותר, שכשאבן נאבדה או כשפרה אדומה אפרה נגמר, היה צריך בכל העולם לתת לחפש. עכשיו תראו לעצמכם שולחים שליחים לחפש, מגיעים לאיזה כפר נידח ברומניה, נודע להם, המודיעין הודיע פרה אדומה, הם רואים, נראה להם אדום טבעי, משלמים המון כסף, מביאים אותה לסנהדרין לבדיקה. בינתיים הפסידו זמן, הפסידו כסף, הסנהדרין בודק, פסול, מאוד מסובך ההלכות. לכן הקפידו שחברי הסנהדרין בעצמם ילכו לבחור את הפרה האדומה, כדי שלא יהיה, לא תהיה ביורוקרטיה. פרות לא רגילות לזה. ובעיקר, וזה מעניין, אתם יודעים למה הסנהדרין היו צריכים לדעת 70 שפות? כי סנהדרין היו דנים דיני נפשות, ודיני נפשות אסור לדון אלא אם כן האדם השופט שומע את העדויות ישירות מפי העדים. אסור לשמוע על פי מתורגמן, מסיבה מאוד פשוטה שמובנת לכולנו. אתה אף פעם לא יכול לדעת מתי המתורגמן מכניס נימה שלו. אפשר לבדוק את התרגום, אבל נימה, את הנימה קשה לבדוק. יכול להיות שהמתורגמן כבר הציב עמדה כלשהי, או שוחד, או שהוא אינטרסנט לאיזה צד. הוא לא ישקר בתרגום, כי אפשר לבדוק את זה, הוא לא טיפש. אבל נימה, טון אחד יכול לשנות את זה, וזה קריטי. ולכן הקפידו שהסנהדרין ישמעו את העדויות ישר מפי העדים. ומה יקרה אם יש עד שיודע רק אנגלית? אין דבר כזה שחכם סנהדרין יגיד אני לא יודע אנגלית, מה יעשה? לכן חייבים היו לדעת את כל הלשונות. ומרדכי בתוקף תפקידו זה כחבר סנהדרין אכן ידע את כל הלשונות, ביניהם פרסית. ומלך שהוא האזין לדברי תקטן ותרש, הוא שמע, הוא הבין, והוא היה אזרח נאמן לממלכתו, וגם זה טבעי. היהודים כמעט בכל ההיסטוריה היו אזרחים נאמנים לעמים שרמסו אותם והרגו אותם אפילו, אף על פיכם. שעגנון מספר בספרו בחנותו של מר לובלין, עכשיו? נכון שזה לא הגיוני, אבל זה נכון. כלומר, אין פה דבר יוצא שמיוחד למגילת אסתר, אתה יכול לראות פה איזה משהו יוצא מגילת אלו. כל התופעה היא לא טבעית, אבל היא קונסיסטנטית לאורך ההיסטוריה של העם היהודי. שעגנון מספר בספרו בחנותו של מר לובלין על האימהות היהודיות בלייפציג בתקופת מלחמת העולם הראשונה, איך שהן התחרו ביניהן להגן על אימא גרמניה. ואימהות שקולות, שקולות מלחמה, שבניהן נפלו בקרבות השונים על גרמניה, יצאו בגאווה אותות שחורים, לא כזה שחור, שחור של אבל, כדי להפגין את התרומה שהם תרמו למולדת. גם מרדכי היה אזרח נאמן, הלך ומסר לממונה, הנה יש פה קשר, ביוקש הדבר וימצא. הביאו כלב, נתנו לו לאכול את המזון שהללו הכינו, הכלב מת, והיפלו שניהם על עץ, והיכתב בספר דברי הימים לפני המלך. מה מרדכי קיבל? אצבע משודשת. כושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת. עד כאן הכל טבעי. איפה הפלא? איפה הפלא? שלושת המעגלים של שלושת מסלולי הנוראות נפגשים ברגע אחד. אם הם לא היו נפגשים ברגע אחד, רגע לפני או רגע אחרי, הכל היה מתמוטט. העם היהודי חס ושלום לא היה ניצול. הצלתו של העם היהודי הייתה תלויה בהזדמנות ששלושת המעגלים מתנקדים לרגע אחד. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, נקיפות מצפון הוא מרגיש. מה קרה? הרבה לילות כבר עברו מאז שמרדכי הציל אותך, מה התעוררת דווקא עכשיו? אני מניח שכל אחד מכיר את ההרגשה הזאת. אני למעשה כשאני לובה כסף ממישהו, אם אני שוכח להגיד לאשתי אז אני שוכח, אבל באיזה מקום אני מרגיש שאני חייב למישהו משהו, רק אני לא זוכר מה. תודה רבה אם אתה שכחת משהו. רובץ עליך משהו. זאת הייתה הרגשה של המלך, הוא לא יכול לישון, הוא מרגיש חייב. ויבקש להביא את דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי אל בקטן הרפרש, שני סריסי המלך אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויבוקש הדברים וימצא, ויפלו שניהם על עץ. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. לא נעשה עמו דבר. דוקים, פתאום, דוקים. ויאמר המלך, מי בחצר? המן, באמצע הלילה, שתגע. מה אתה בא? באמצע הלילה מגיע המן, להחתים את המלך על גזר הדין, לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ובדיוק באותו רגע, אחשוורוש החליט להיות פסיכולוג. באותו רגע. הוא החליט, אני עכשיו מנסה את המן. כבר מזמן רימינו פה בחצר, שהמן לא מסתפק בכס המשנה למלך. הוא רוצה להגיע למעלה יותר. היום אומר המלך להמן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? היום אומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? והמלך יודע יותר מה המן אומר בליבו. היום המן יביא לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס בידי אחד מחכי המלכים, משרי המלך הפרטנים, והוליכו ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. והמלך אומר לעצמו, תראו מה הוא רוצה, לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, סוס אשר רכב עליו המלך, ונתן כתר מלכות בראשו. המלך ידע היטב שהוא מתכוון אל עצמו. המלך עשה פה תרגיל, הוא לא אמר לו מיד מה דעתך על מרדכי, ומה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו, ויאמר המלך, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת עשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. היצר המן ביום ההוא חפוי ראש. באותו רגע באים ואומרים למלך, היי מרדכי, אתה יודע למה המן בא? הוא רוצה להרוג את מרדכי. והתמונה מתחילה להיות שלמה. המן בא להרוג את מרדכי שהציל את המלך, כשהוא בעצמו רומז בלי לדעת, מתוך תת ההכרה שלו יוצאים דברים, לאן הוא שואף. ולמחרת בבוקר, מראש כבר, מראש במקרה, אסתר הרי לא תכננה שהמלך לא יוכל לישון בלילה, אבל למחרת בבוקר היא הזמינה את המן למשתה, ואז באותו משתה היא פותחת את הקלפים. אני יהודיה, הוא רוצה להשמיד ולהרוג, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. והוא אומר המלך, מי זה הרשע הזה? אתה אומר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. והמלך קם בחמתו אל גינת הביטן, הוא יוצא להתברר, והמן הולך וקורע ברכיים לפני אסתר, והמלך נכנס חזרה ורואה את המן באפיזודה כזאת. מה? קודם רצית להרוג את אסתר, אחר כך לטסת עיניים לכתר, וכעת אתה הולך לאנוס את המלכה? הגם לכבוש את המלכה עם מי בבית? הדבר יצא מפני המלך, מפי המלך ופני המן חפו. ואז צונח שם חרבונה. והוא אומר חרבונה, הנה העץ אשר הכין המן למרדכי גבוה 50 אמה. המלך, כמו עם וסי, מתי המלך נתן פקודה להרוג את וסי? וחמתו בערה בו. גם עכשיו תפס חרבונה את המלך, והמלך קם בחמתו. אותה חמה, אותה חימה. והיום המלך תלו עליו, תפסו את הרגע, תלו את המן על העץ, וכל המעגל התפך. ובכן, כשאתה מתבונן על מאורעות מגילת אסתר, כל אחד לפני עצמה, אתה לא רואה כלום. אבל פתאום אתה רואה איך שהכל ביחד משתזר כתמונת פאזל. אתה שואל, האם ייתכן שכל הסדר המופתי הזה במקרה? האם אין פה תכנון של הסדר הזה? והתכנון הוא הרבה יותר עמוק, רבותיי, הרבה יותר עמוק. כשאתה מתחיל להתבונן לאחור, מי זה המן? המן בן עמדתה האגגי, נכדו של אגג מלך עמלק, זה ששאול לא הרג אותו. ובאותו לילה נוצר ההמשך. לילה אחד הוא נתן לו להיות שם, אותו לילה התעברה אשתו של אגג, נוצר ההמשך. מי היה מרדכי? בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. מרדכי נכדו של שאול היה צריך להתמודד בגלל מה ששאול סבו לא עשה. מי היה מרדכי? בן שמעי. מי היה שמעי? זה האיש שקילל את דוד המלך, שהיה מורד במלכות כשהוא ברח מפני אבשלום, ועבדי דוד המלך אמרו לו תהרוג אותו, ודוד המלך אמר לא, אני לא אהרוג אותו. הוא השאיר את זה לשלמה בנו, וכתוצאה מזה משפחת שמעי המשיכה להשתלשל ונולד מרדכי. ובכן בואו ותראו את הסדר. שאול, וזה לא משנה ברגע זה כן היה לו עליה, לא זה אני מתווכח, אפשר להתווכח, אבל המגילה באה ללמד אותנו פה בפאזל הענק שהיא מציירת לנו. שאול לא הורג את הגג, זו טעות. דוד לא הורג את שימי, זו צדקות. מי משורת הדין? שימי ממשיך לחיות, כתוצאה מזה נוצר מרדכי. אגג ממשיך לחיות עוד לילה, כתוצאה מזה נולד המן. מרדכי שנוצר כתוצאה מזה שדוד לא הרג כשהיה מותר לו להרוג, מציל את המשרד מהמן שנוצר כתוצאה מזה ששאול לא הרג כשהוא צריך להרוג. ומרדכי ממחת של אותו שאול. וכאן נכנס לתמונה גם העובדה הזאת שמרדכי ביקש מנהלו לגלות את המוות מולדתו, שגם הקלף הזה נזרק בדיוק ברגע המתאים, גורם ההפעה של החשברוש המושלם. בוא נכנס העניין של האופי של החשברוש, שאתה רואה שכשהוא כועס הוא מצווה להרוג את הקרובים לביותר, בשתי. והמן, המן שניצל את חמתו של המלך אז, מנוצל היטב על ידי החימה דאשתה. אתה מתחיל לראות איך שהכל מתואם והכל מסודר. מתי תראה? רק אם תראה את הכל ביחד. רבותינו פסקו להלכה שמגילת אסתר חייבים לקרוא ביחד. אתה לא יכול לקרוא חצי מגילה ולצאת החוצה לקרוא חצי בעוד שעה. צריך לקרוא אותה ביחד ואסור להפסיק באמצע. לגבי קריאת התורה אין הלכה כזאת. עד רבה בשבת בבית הכנסת קוראים ומפסיקים וקוראים מישהו אחר לתורה. יש הלכה גם שאסור לקרוא מגילת אסתר פרק ב' ואחר כך פרק א'. מותר, אבל לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא לפי הסדר, משום שהדרך לראות את מגילת אסתר זה לראות את הכל ביחד. וכאן נתנה לנו התורה שיטה איך לראות אלוקים בתוך המאורעות. סיפר לי חבר שהיה במילואים, היה שם טלפון מקולקל שאפשר היה לדבר בו בלי הסימונים. אז היו אנשים שלא היה להם מזל והם גרו באותו אזור חיוב של הבסיס, הם הצליחו לגנוב רק הסימון אחד. האחרים גרו בקצה השני של המדינה, הצליחו לגנוב כמה אסימונים. היה שם בחור אחד מארגנטינה, הרים טלפון לה, בבקשה. א', היום אולי נכון, אני יודע כשאני הייתי בתיכון בעיניי ראיתי חברים שעשו את זה, לא חברים שלי, בבקשה. מה? למה אתה לא חברים שלי? בגלל אמור לי מי חברך ואמר לך מי אתה. היו לי פעם גם חברים כאלה השני רחם. אולי תקנו את זה, רק מה שאני יודע כן, שמשרד התקשורת מעביר פיקוח על טלפונים ציבוריים, ואם קורה דבר כזה, במשך זמן ארוך הם תופסים את זה. וזה מה שקרה אז. והם מיד עלו על זה, ומפקד הבסיס בא ותפס אותו, כמו שאומרים בעברית, תנחית, על חם. וכשהוא מתופס על חם, הבחור הזה בלי להתבלבל, אומר למפקד, מה אתה רוצה? ראיתי טלפון, שיחקתי עם כמה מספרים, יצא לו מישהו בארגנטינה, בלי כלל היה אחי. מה יש? מה, לא יכול לקרות? זה בסך הכל 12 מספרים? בסך הכל 12 ספרות? מה, לא יכול להיות במקרה? מישהו יכול להסביר לי למה לא יכול להיות במקרה? מה, לא יכול להיות שאדם במקרה משחק עם 0? ואדם אחר במקרה משחק עוד פעם עם 0? ואדם שלישי משחק עם 9? ואדם רביעי משחק עם 1? לא יכול להיות במקרה? ברור שכן. שכל אחד משחק מספר אחר זה לא יכול להיות במקרה? מה לא יכול להיות במקרה? איך קרה שאתה שיחקת בדיוק, כל המספרים התקבלו אצלך, כשאתה בדיוק זה העולה מארגנטינה, כשיש לך בארגנטינה, איך דבר כזה יכול להיות במקרה? כלומר, הדרך לראות שזה לא במקרה, זה לא לראות כל פעולה בפני עצמה. אם הוא היה מנתח את זה לפירורים, איך זה במקרה? אני יכול לשחק במקרה, לבוא לטלפון לעשות במקרה 0. יש סבירות של 1 ל-10, שדווקא עם 0 אני אשחק. אני יכול לשחק גם עם 1. אבל שהכל בדיוק לפי הסדר, בדיוק לפי התכנון, בדיוק אני באח בארגנטינה, פה ההסתברות היא קרובה מאוד ל-0. השכל הישר מחייב שדבר כזה לא יקרה לעולם. אני זוכר את השיעור הראשון של המורה לכימיה, והבחור עולה חדש מארגנטינה, לא אותה ארגנטינה, זה אולי לא במקרה, אבל עד כמה שנראה להם ברגע זה כן במקרה, שחזר בתשובה אז, זה כבר סיפור של 14 שנה עוד לפני שהתחילה תנועת התשובה. אני הכרתי אותו כ-MA מרצה בבר אילן, משהו לימד אותי בכימיה, אינני יודע אם אני זוכר, אבל את המשפט הראשון של השיעור כימיה אני זוכר, ובעזרת השם לא אשכח כל ימי. כך הוא אמר לנו, אני חזרתי בתשובה כשהתחלתי ללמוד כימיה, כשהתחלתי לראות את הבלגן האדיר של כמעט אינסוף חלקיקים שמרחפים בכל פינה שנראית לנו ריקה, ואת הסדר המפתיע ששורר בתוך הבלגן הזה, הבנתי שמוכרח להיות מתכנן. שמעתי שיש כאלה שטוענים שהסימפוניה החמישית של בטהובן, לא בטהובן כתב אותה, אלא חתול רקד על הפסנתר קדימה אחורה, רדף שם על איזה עכבר שהסתתר לבין כלידי הפסנתר, וכך נוצרה סימפוניה חמישית של בטהובן. מה, יש חתול לא עושה צלילים על פסנתר? הוא יכול לעשות דו, הוא יכול לעשות רה, הוא יכול לעשות אפילו שתיים ביחד. אבל את הסימפוניה צריך לתכנן. אותו דבר שמעתי שמישהו אומר, מה, ביאלי כתב את השירים שלו? אל תהיה פרימיטיבי. נשפחה איזה כסף שהגיע לרצפה, ובמקרה נוצר השיר של ביאליק, מה יש? מה, לא יכול להיות שכסף נשפחת על הרצפה ונוצר כתם בצורה של אות יוד, או אות ריש, או אפילו אות א' שהיא מורכבת יותר, לא יכול להיות? כל אות בפני עצמה יכולה להיווצר על ידי שכתם של דיו מתפשט. אבל איך השיר נוצר? כך הדברים אמורים גם ביחס למאורעות היסטוריים. כשאתה מסתכל על כל אפיזודה בפני עצמה, אתה לא רואה סדר. אתה מסתכל על הכל ביחד, וכל שתצליח להסתכל על יותר ביחד, אתה תצליח לראות יותר ויותר סדר. כך לימדה אותנו מגילת אסתר, איך להתחיל לפעול בתוך ההסתר פנים. וכאן אנחנו עושים קפיצה מן המבט הכלל עולמי אל המבט הפרטי, אל מעגל האדם. בפתח הדברים אמרנו, אנחנו הולכים לרדת ברגע זה לדברים עמוקים, קצת סבלנות, בעזרת השם הדברים יובררו. כבר דיברנו על ההשוואה שבין פורים ליום הכיפורים. כשאתה מסתכל על פורים ויום הכיפורים, לכאורה פורים ויום הכיפורים אנטיתטיים לחלוטין זה לזה, שני הפכים. אבל כשאתה מסתכל יותר טוב, אתה פתאום רואה שהם דומים כמו שתי טיפות מים. פורים זה היום שבו נלחמים נגד עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה כוח. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. קרחה זה מלשון קור, זה מלשון מקרה. עמלק היה נושא הדגל של פילוסופיית המקרה. עם ישראל היה אז אחרי יציאת מצרים, חיל אחז יושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום, נמוגו כל יושבי כנען, ייפול עליהם המטר הפחד. ואז בא עמלק ואמר, אני אלחם בהם, אני אראה שעוד אפשר להילחם בהם, אני אקבל מכות, אני יודע, אבל אני רוצה להראות שיש אפשרות לראות את כל מה שקרה כמקרה. והוא קירר את האמונה שהייתה בעולם בבורא עולם על ידי פילוסופיית המקרה, על ידי שבעצם התנהגותו הוא ניסה להראות כאילו יש מקום להסביר שהכל במקרה. מדוע התכנס פורים ועמלק למחיצה אחת? אנחנו כבר מתחילים להבין. בפורים זה היום שבו אנחנו צריכים להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, בין הטוב לרע, בין האור לחושך. והנה, דווקא ביום הפורים יש מצווה, חייב אדם לי וסומה בפוריה עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. וכאן שואל הבן, פורים זה היום שבו אנחנו צריכים להבדיל, לדעת מה זה המן ומה הכוח שהוא מייצג, מה זה מרדכי ומה הוא מייצג? ביום הזה אתה דורש ממני, חייב אדם לשתות עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? מה פתאום? יש עוד יום בשנה, יום הכיפורים. יום הכיפורים זה היה יום ההצלה שעם ישראל ניצול מגזרת כליה שתוכננה על ידי בני אדם. יום הכיפורים זה היה יום ההצלה שעם ישראל ניצול מגזרת כליה שתוכננה על ידי בורא עולם. יום הכיפורים זה היה היום שבו ירד משה רבינו מהר סיני מ-17 בתמוז. יום חטא העגל, מ-17 בתמוז, עם ישראל ריחפה עליהם הגזירה של הרס ממני ואחלה אותם כרגע ואעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. ואילו ביום הכיפורים ירד משה רבינו עם הלוחות, ואותו היום נאמר הפסוק ההיסטורי פרשת השבוע, שבדרך כלל שבוע שחל בו פורים, שאותה נקרא בשבת. מתחילים לראות את הסדר. היומר השם סלחתי כדבריך, עם ישראל ניצול. וביום הפורים זה היום שצריך להבדיל גם כן בין הטוב לרע, ולוקחים שני סעירים על ידי גורל. אתם זוכרים, גם פורים זה על ידי גורל, נכון? מה זה פורים אם לא גורל? גם יום הכיפורים הוא על ידי גורל. שני סעירי זים ששמים עליהם גורל, אחד להשם סיעה קדושה, אחד לעמלק לעזבל. ושני הסעירים הללו חייבים להיות זהים, באותה קומה, באותו מראה, באותו גיל. למה? אם אתה רוצה להראות את ההבדל ביניהם, למה שהם יהיו דומים? ההפך, הם צריכים להיות שונים לגמרי. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. למה? אבל האמת היא שגם בתחילת ההוויה של יעקב ועשיו הם היו דומים. יעקב ועשיו, ישראל ועמלק, תאומים, ולא סתם תאומים. מבחוץ, עשיו היה דומה ליעקב. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. עשיו היה הולך עם שטריים מול גדול, עם זקן ארוך ג'ינג'י, ועם מול גדול שחור. הוא בא ליעקב עם כל מיני שיילס, כמו שאומרים ביידיש. כל מיני שאלות היו לו. איך מאסרים את התבן ואת המלח, ואיך עושים ברית מילה כשאני לא יודעת בד, וכל מיני שאלות חשובות. הוא רצה להראות עד כמה שהוא סופר מחמיר, עד רבה. מבחוצה התנהג אותו דבר, כיבוד הרי, תרבות. יופי. גם בברכותיהם של יעקב ושל עשיו, רואים את ההשוואה המוחלטת. לגבי יעקב, יצחק מברך אותו, ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ומה אומר לעשיו? הנה משמני הארץ יהיה מושביך. איפה ההבדל? לעשיו נאמר ועל חרבך תחיה. על מה אתה חי? על מה האדם עומד? על הפנימות שלו. תוציא לו את הנשמה, כל המערכת תהיה, הוא לא יחיה. מהי הנשמה של עשיו? מהי הפנימיות שלו? מהי החיות שלו? על חרבך תחיה. לעומת זאת יעקב, ויתן לו את ברכת אברהם, המורשת הרוחנית של אברהם. ובכן, כשאתה רוצה לראות שני גורמים השונים זה מזה, אם הם יהיו שונים בחיצוניותם, אתה תחשוב שההבדל נובע מהשוני הזה, ולא תרד לעומק, לא תרד לסורש השוני. לעומת זאת, אם הם יהיו שווים בחיצוניותם ואתה בכל אופן רואה את התוצאות שהם שונים, אתה מעמיק לראות את השוני בפנימיות, בעומק. מה ההבדל בין ישראל לעמלק? הנהלת הערכים החליטה לענות בשיטת עניין סינות, אבל ליד השם עוד חצי שעה. כן, ובכן, כשאתה רוצה לראות את ההבדל בעומק, זה שהם שווים בחיצוניות זה רק עוזר לך להעמיק ולראות את ההבדל. אתם עוד תשמעו הרצאה על נבואות, אתם עוד תראו את המקורות שלנו, שהגמרא אומרת שעמלק של הדור האחרון, זה שלפנינו, יהיה גרמניה, עם פירוט מדויק. והנה אנחנו רואים מגילת אסתר, התוכנית ההיטלריסטית הראשונה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש ששלט אז על רוב העולם של אז, היא התוכנית ההיטלריסטית השנייה. התוכנית ההיטלריסטית הראשונה כתובה במגילת אסתר, התוכנית ההיטלריסטית השנייה כתובה במסכת מגילה מן התלמוד הבבלי דף וב מלפני 1500 שנה. ועוד תשמעו, אולי עוד היום בערב, ואם לא אז ביום שישי. כשאני עומד ושואל מה ההבדל ביני לבין עמלק, אותו קאפו, אותו רוצח במחנה, היו לו שתי ידיים כמו שלי, היו לו שני רגליים כמו שלי, היה לו גוף כמו שלי, לב, מוח, ראש וראש טוב. כולם יודעים שכמסתכלים על פרסי נובל, אחוזים של מקבלי פרסי נובל בעולם, יש שני עמים ששוברים את כל המחיצות, העם היהודי והעם הגרמני. ועובדה, הם דומים. היטלר במיין קאמפ כותב שהיהודים הם אלו שהמציאו את המצפון, מצד שני הגרמנים הם אלו שנשאו את דגלה של התרבות. מבחוץ מאוד דומה. אני מסתכל בראי, אני מסתכל על הבנות שלי, בלונדיניות, עיניים כחולות, כך בדיוק נראו הבנות הגרמניות בנות אותו גיל. בדיוק, בדיוק. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל בין יעקב לעשיו? אם אנחנו נבנה את הכל על החיצוניות, בחיצוניות זה שווה. תעמיק, חפש את ההבדל בפנים. שני צעירים של יום הכיפורים שווים מבחוץ, תחשוף את הפנימיות. וכאן נמצא השורש של המושג גורל, שלא נעמיק בו. גורל בתורה זה חשיפה בפנימיות, אבל לא ברגע זה. גם בפורים חייב אדם לבסום את בפורים. עד זה לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, צריך להיות שיקור, עד זה לא ידע, ואז דו היה את ההבדל. מה תראה? כל חג בתורה יש לו דין של חציו חציו, חצי להשם חצי לכם. תפילות מיוחדות לחג מעבר לתפילות המינימליות של יום יום, חציו להשם. סעודות מיוחדות לחג מעבר לסעודות המינימליות של לצורך קיום הגוף של יום יום, חציו לכם. יש שני חגים בשנה שלא פועל בהם העיקרון של חצי חצי. יום הכיפורים כולו להשם, לא אוכלים, לא שותים. יום הפורים כולו לכם, אין תפילה מיוחדת ליום הפורים חוץ מהתפילה של יום יום, אבל יש משתה ושמחה. מה זה? אומר הגאון מווילנה שיום הכיפורים ויום הפורים זה יום אחד. יום הכיפורים זה היום הכי קל בשנה. יש לי ראיה ניצחת את זה. העם, רבים מבני העם שאינם מקיימים מצוות, בחרו לעצמם דווקא את יום הכיפורים. יש להניח שהם חיפשו את המצווה הכי קלה. אומר לכם את האמת, יום הכיפורים זה היום הכי קל בשנה. מה זה חוכמה לעבוד את השם כשאתה לא אוכל, לא שותה, יצרים היום לא נכנסים בחשבון, אתה ממילא עומד בבית הכנסת מתפלל. אבל נראה אותך מה אתה עושה כשאתה כן אוכל ואתה שותה, נראה אותך מה אתה עושה כשאתה מבליט את ענייני הגוף. חייב אדם לבסומי בפוריה. במשך שנים, כמה וכמה חגי פורים שהייתי בישיבות, ראיתי מאות שיקורים של פורים, בחורים שהשתקרו כמו לוט. אף אחד מהם, אני יכול להעיד נאמנה, מאף אחד מהם לא יצאה מילת ניבול פה. מאף אחד מהם לא יצאה מילת ניבול פה. בדיחה גסה. אנשים התגלו, לא כולם, אבל חלק בפורים. הוא ישב בפינה בבית המדרש, אף אחד לא ראה אותו. וכשהיו הפורים, פתאום התחיל לשפוך גמרות בעלתה, ספרי מחשבה בעלתה. ראית מה קורה כשהגוף נמצא בלי שכל? איך הגוף עצמו התרגל לעבוד את השם? איך אפשר? כאן מגיע המושג שמחה. מה זה שמחה? שמחה זה לא דבר שבא על ידי גירויים חיצוניים. שמחה זה דבר שצריך לנבוע מהפנימיות, דבר שצריך לנבוע מבפנים ולסחוף גם את החיצוניות. אבל אם זה בא על ידי גירויים חיצוניים, זוהי שמחה שמשאירה אחריה חלל ריק, זוהי ריקנות, זוהי הוללות. השמחה האמיתית היא זו שבאה ממקור פנימי. והמהר"ל מפראג מגדיר ששמחה זה לא דבר שיכול להיות לחסאים. שמחה זה פעולת הנפש שחייבת להיות באחדות מלאה. כשגוף ונפש מתאחדים ויחד, יחד הם שמחים, ואז אתה רואה ששמחת אדם מאירה את פניו, ואז אתה רואה את כל הגוף שלו יוצא בריקוד, כשאתה מרגיש שזה לא משהו חיצוני, שזה משהו שנובע מהאמת שלו, שזה משהו שנובע מהפנימיות שלו. חג הפורים יש מצווה של משלוח מנות איש לרעהו, ויש מצווה של מתנות לאביונים. מה זה משלוח מנות איש לרעהו? אתה שולח לחבר שלך מערכת וידאו, לא יצאת איזה חובת משלוח מנות. אתה צריך לשלוח דבר מאכל ולא תרנגולת חיה, כי זה צריך להיות משהו שראוי לאכילה. מה המצווה הזאת? זה לא מתנות לאביונים, זה לא מצווה צדקה. מתנות לאביונים כל השנה כולה, אם בא אליך אדם בקש כסף, תחקור אחריו אם הוא באמת צריך. אל תיתן לכל אחד, אולי הוא רמאי. ומה זה בפורים? עם רוטשילד מפריז, מגיע עם הקבלק שלו, חזיקת בלמים עוצר ליד הבית שלי, ולא במדרגות, דופק בדלת ומבקש צדקה, נותר לך, אתה צריך להוציא פרוטה לפחות ולתת לו. סלמה, איזה עניין חינוכי יש בזה? כל הפושט יד נותנים לו. למה? ברגע שאנחנו הבינינו שמושג השמחה היא באחדות. הרי זה הרעיון שאמרנו בהתחלה. ברגע שהעם היהודי נחתם עליו חותם הנבואה, הוא פתאום איבד את הכישרון לראות את האור. ואז הראו לו במגילת אסתר, אתה יודע מתי תצליח לראות? כשתצליח לאחד, תראה יותר ביחד. ככל שתצליח לאחד יותר גורמים, תראה יותר השגחה, תראה יותר סדר. תאחד, סדרת אחדויות. האדם למד איך לשמוח, צריך לאחד. ואז קודם כל האדם מאחד את עצמו, גוף ונפש. שלב שני, אני רוצה לאחד את כל העם. מתי יהיה העם מאוחד באמת? מה יהיה הסימן של איחוד אמיתי? ובכן, אם כל אחד יוכל לאכול אצל השני, זה יהיה סימן של איחוד אמיתי. כי הרי כשידידים יושבים ביחד, מגישים משהו לאכול, לאלף בית, תתאחדו, מגישים משהו לאכול. ובכן, היום המצב הוא כזה. אצלי בבית, כל אחד יכול לאכול, חוץ מזה שלא סומך על הכשרות. אני ערכתי בביתי עד היום מאות אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ביניהם עשרות רבות לשבתות שלמים. אף אחד לא הצהיר ביום שישי אחר הצהריים כשהוא הגיע אליי, שהוא באופן עקרוני לא יכול לאכול אצלי כי הוא אוכל רק לא כשר. לא מכיר אדם שאוכל באופן עקרוני רק לא כשר. שמעתם פעם על אדם כזה? שהרופא אסר עליו לאכול כשר? שהוא אוכל רק לא כשר? לא טעים לא כשר. לא אוכל כשר יש אותו טעם כמו לאוכל לא כשר, תלוי מי מבשלת. לעומת זאת אני לא יכול לאכול אצל כל אחד, נורא מצטער, בצער רב. משום שאני באמת לא יכול לאכול לא כשר. יום הפורים זה היום שהסימן של האחדות יהיה לשלוח מניות, דווקא דברים שאוהבים לאכילה, משום שביום שבו, ביום שבו כל אחד מבני העם, ביום שבו כל אחד מבני העם יוכל לאכול אצל כל אחד, העם יהיה מיוחד באמת. בן גוריון הבין את זה. שנת 1953 ביקר בן גוריון במחנה סרפנד, שריטים של היום, והיה שם חייל אחד דתי שמיום גיוסו לא נגע בשום אוכל, רק בירקות חיים בלי סכום אפילו. וכשהגיע בן גוריון לביקור ממלכתי בבסיס, מפקד הבסיס קם ושאל, החייל הזה לא שאל כלום, אבל המפקד שלו קם ושאל, כבוד ראש הממשלה, מה דינו של חייל כזה וכזה שלא אוכל בבסיס בגלל שלא קשר? אמר לו בן גוריון, התרגז, זה שודר בקרי התקשורת, אני לא שמעתי את זה כי עוד לא הייתי פה, אבל שמעתי ממי ששמע, לא כל אחד יוכל לאכול אצל כל אחד, זה יהיה ייחוד, וזו המטרה, אחת המטרות של משלוח מנות איש לרעהו. ומה זה מתנות לאביונים? שם אולי את הילד להרחיק. מה זה מתנות לאביונים? מתנות לאביונים זה לא מצוות צדקה. מצוות צדקה זה מצווה שחייבים בכל השנה. מתנות לאביונים זה אפילו כל הפושע ביד נותנים לו. מה המטרה של הנושא הזה של מתנות לאביונים? פשוט מאוד. אתה עבדת על הכסף? נכון. אבל מה זה משנה אם אני עבדתי? בוא תיקח, לפחות יום אחד בשנה נראה. אני עבדתי, אתה עבדת, כל הפושט יד נותנים לו, אתה עכשיו מה שאתה צריך, מה זה משנה שאני עבדתי? שוב עניין של אחדות. ומה זה העניין של משתה ושמחה? פה יש דבר מאוד מאוד יפה. בכל החגים יש מצווה לשמוח, אבל בכל החגים המצווה לשמוח היא עם גבול. לעומת זאת בחג הפורים המצווה לשמוח היא עד בלא ידע, בלי גבול. למה? נתאר לעצמנו אדם היה חולה והתרפא, הוא עושה שמחה. מה שיעור השמחה? כשיעור המחלה וכשיעור הריפוי. אם הוא היה מאוד חולה והתרפא לגמרי, השמחה גדולה. אם הוא היה עוד יותר חולה והתרפא לגמרי, השמחה עוד יותר גדולה, אבל לא יותר משיעור הריפוי. לעומת זאת, מה קורה לאדם שהיה חולה בחולי שהוא איבד את הכישרון לשמוח והוא התרפא? הוא היה חולה בדיכאון וכעת הוא שוב מסוגל לשמוח. ביום שהוא עושה סעודת שמחה, השמחה שבסעודה זה לא רק שמחה על ריפוי, השמחה עצמה זה סימן לריפוי. ואם הוא עכשיו שמח על זה שאתמול הוא שמח והתרפא ושמח, מחר הוא צריך עוד יותר לשמוח כי עכשיו הוא שמח, ואחר כך הוא צריך לשמח עוד יותר כי הוא שמח על זה שהוא שמח, וכשהוא שמח על זה שהוא שמח הוא צריך לשמח על זה שהוא שמח על זה שהוא שמח. וכך השמחה הולכת בעולה עד אינסו, משום שכשאתה שמח אחרי שאתה איבדת את הכישרון לשמוח, אין גבול לשמחה. עם ישראל בגלות בבל היה נראה להם שהקרקע נשמטת מתחת הרגליים, בישרו להם שחזון הנבואה עומד להיסתם, ואז הם שאלו איך נראה אלוקים, ואז באה מגילת אסתר ואמרו להם תראה הכל ביחד, אל תראה ראיות חלקיות, תתחיל לקשר. אפילו אם נראה הכל ביחד, מה שדובר פה בהרצאה בחלק הזה שדיברנו על שושלת הדורות, כשאתה רואה את הפירוט של הדורות, כשאתה מבין שמדובר פה על המצאה ש... 1,000 שנה צריך היה להמציא בהיסטוריה. 1,000 שנה. 1,000 שנה שנמשכה הנבואה, שבה כל אחד זה אחד יכול היה להיות נביא. בסדר, אתה רואה נביא זה או אחר, אתה רואה עניין זה או אחר, אתה יכול להגיד זה במקרה, זה במקרה. כמו שחזל אומרים, ההוכחה על שלטון האלוקים בבריאה זה עם ישראל, משל לכבשה ו70 זאבים. 70 זאבים רעבים, רוצים לטרוף את הכבשה, זה נוגס בפה, זה נוגס בשם, אבל הכבשה יוצאת מהם חיה. היית פלא? באדם שני ואומר, מה פלא? הזאב הראשון קפץ, פתאום הוא נזכר שיש לו אולקוס. הזאב השני בדיוק היה לו סתימה, היה אסור לו לאכול. הזאב השלישי בדיוק הייתה שלולית, הוא נחליק, שבר את הרגל. הרביעי אמא שלו קרא לו. החמישי בדיוק קיבל איזושהי חולשה, נקיפות מצפון. נכון, מה אתה חושב שאתה צריך דווקא שמשהו יבוא ויעמיד את הכבשה באוויר? אבל זה שהמקרה הזה והמקרה הזה והמקרה הזה והמקרה הזה וכל המקרים כולם הצטרפו להציל את הכבשה, האם זה לא אומר דורשני? 70 זאבים רצו לטרוף את העם היהודי, בכל דור ודור עמדו עלינו לחלותינו. וכל הזאבים כולם, כמו שמרק טווין כתב במאה הקודמת, שהמצרים והפרסים והבבלים מילאו את העולם בשעון אדר ונפעה עד שהוא עם הזוהר, והם חלפו ועברו מן העולם, עמים אחרים באו בעקבותיהם, ונעלמו. היהודי ראה את כולם, ניקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אין אמרי סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין אתה בכישוריו, וירנותו לא כהתה. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. וכאן שואל מרק טוויין, מהו סוד נצחיותו של היהודי? וניקולאי ברדייס, פילוסוף רוסי, כותב, לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה הייתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה היא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוחה של גזרה קדומה. ועוד עשרות ציטוטים כאלה. ברור שכשאתה רואה אפיזודה אחת, אתה לא מתרשם. כשתראה כל אפיזודה בפני עצמה, שוב לא תתרשם, אבל תראה את הכל ביחד. תראה את התוצאה. האם ייתכן שהכל ביחד קרה במקרה? זוהי מגילת אסתר שמגוללת את הגילוי שממנו יוצאת הגילה. מהמגילה יש אפשרות לגיל ולשמוח, בגלל ששם יש מפתח כיצד לגולל את מאורעות ההיסטוריה ולגלות בתוכם את האלוקים, ובזכות זה לצאת מן הגלות שכל מגילת אסתר איננה אלא מפתח כיצד לצאת מתוך ההתגוללות בתוך הגלות. ובכן, נס פורים גדול לא רק בגלל שאז העם היהודי ניצול. העם היהודי ניצול עוד הרבה פעמים. נס פורים גדול בגלל שהוא פתח את מפתח השמחה, נתן לנו את מפתח השמחה דרך המרשם של האחדות. חג פורים שמח לכולם. אנחנו נרד עכשיו לאולם החתונות ונשמע שם יחד את קריאת המגילה.
השיעור מחולק על ידי כל הדף, רחוב שתי חמד 11, ירושלים. לתרומות והנצחות, נא התקשרו 02-5383-999, פאק 02-538-0267, תא דואר 57035.